הגענו לפרק למד בית ולמענה של אליהו, וכאן הספר לוקח תפנית, יותר נכון הספר מכריז על זה שהוא לוקח תפנית, ולא צריך להיות פרופסור לספרות בשביל לראות שהכתובים כאן מכריזים בצורה חדה שהעלילה פתאום הולכת למקום אחר. בסוף פרק, כזכור, עברנו את כל המחזורים של המענים של איוב ורעב. הרים יצאו מהתמונה, הם סיימו את המענות שלהם. איוב לאחר מכן מסע בפרקים, חפתת עד למד א', את הביוגרפיה שלו, את הנוסטלגיה שלו, דיבר על מצבו, ובסופו של דבר, תמו דברי איוב. בעצם אפשר לומר שפעמיים כבר תמו דברי איוב, פעם אחת בסוף פרק חפחת, ואם על אדם מיראת השם היא חוכמה וסור מירה בינה, סוף דבר כל נשמת אלוקים יראה ומצוותיו שמור כביכול, וסוף פרק עמד א', תמו דברי איוב. ובזה בעצם מסתיים מחזור הוויכוחים איוב ורעב. וכאן פתאום דמות חדשה מופיעה על הבמה, ככתוב, וישבטו שלושת האנשים האלה מענות את איוב, כי הוא צדיק בעיניו, והם כבר מרגישים שהוויכוח מצא את עצמו, הם הולכים בסיבובים ולא מתחדש דבר. ויחא אף אליהו בן ברכאל הבוזי, ממשפחת רם באיוב חרה אפו, על צדקו נפשו מאלוקים, ובשלושת רעב חרה אפו על שלא מצאו מענה וירשו את איוב, ואליהו חיכה את איוב בדברים, כי זקנים המה ממנו לימים. וירא אליהו כן מענה לפי שלושת האנשים, וייחר אפו. ויען אליהו בן ברכאל הבוזי, ויאמר, צא אני לימים, ואתם ישישים, על כן זכרתי ואירא, אוקיי, וכולי. עכשיו, כאמור, הוא עומד בנפרד מהם. הם קבוצה של שלושה אנשים, הם עם איזו חבורה שמדברת באיזשהו קול משותף, הם זקנים, הוא צעיר, והוא בעצם בא ואומר, יש לי בשורה חדשה, אתם לא מבינים, ואני כן מבין, ומוצג פה איזשהו דרמה, הכתוב מדגיש את הדרמה האנושית פה, איך שהוא מתפוצץ, הוא לא מסוגל להתאפק יותר, ואת כל הקדמה המצדיקה שלו, ואז בום, הוא משחרר את כל האנרגיה הכעוסה והעצורה, והוא מתחיל לדבר, כמו שהוא אומר, אדברה וירווח לי, פסוק אחד קודם, למד בית יוטט, הנה ותני כיין לא ייפתח, כמו זה בקבוק שמפניה שכל האנרגיה רוצה לצאת ממנה, כאובות חדשים ייבקע, כל הציסה מצטברת ומחפשת מפלט, אדבה וירווח יפתח שפתיי ואין. אוקיי, עכשיו, מה תפקידו פה? עכשיו, לא רק שאלות מה תפקידו, אלא יש פה איזו חידה מאוד אניגמטית לגבי כל דמותו. מעבר לזה שהוא נבדל מהם, שזה כאמור הכתובים, והוא עצמו מדגיש, על פניו הוא בא, אתם לא דיברתם נכון, אתם לא מבינים, ויש לי מילים שממש בוערים בקרבי לצאת. הנה, כמו שמה פסוק י' ב', ועדיכם את בונה, והנה אין לי איוב מוכיח, עונה אמריו מכם, אתם לא עומדים במשימה, אין לכם תשובה, והנה, לא רבים יחכמו, פסוק ת', וזקנים הבינו משפט, כן, אמרתי, שמע לי וחווה דעי אף אני, יש לי בשורה, כי אתם לא עמדתם במשימה. אבל, כל מי שקורא בקריאה ראשונה, שטחית את דבריו, דומים מאוד לדברי הרעים הקודמים. הוא חוזר אותם מנטרות, הוא אומר משפטים מאוד דומים, יש משפטים שממש חוזרים עצמם מילה במילה, אליפז דיבר על חלום, גם הוא מדבר על חלום, הוא מדבר על זה שהאדם לא יכול להצדק כלפי שמיה, למשל, Okay, כן, הזאת, למשל, צריכה פרק למד, הזאת, חזרת המשפט, אמרת צדקי מקלה וכולי, אם חטאת מה תפעל בו, ובוב שכם מה תעשה לו, אם צדקת מה תיתן לו, קיצור, יש המון המון פסוקים שבעצם הוא חוזר על הרעים, צריך אחד מתנפח וכועס וטוען שהוא חכם יותר מהם, ועל פניו חוזר את האמירות. ולכן, יש בזה חידה גדולה, מה יקמשמלן, מה הוא בא להוסיף, מה ההתרעמות שלו. כאן, השאלה הזאת לא נעלמה מימי פרשנים, אני דווקא אתן פה לרמב״ם לפתוח בזכות הדיבור, כזכור הרמב״ם הקדיש פרק שלה, או שני פרקים שלמים במועל נבוכים לספר איוב, חלק ג' פרקים חב ב' חב ג', בפרק חב ג', הוא מציג את הרעים ותפיסת עולמם של כל אחד מהם. ואני עובר פה עכשיו להצגה של הרמב״ם את אליהו. ואחר הופיע השקפה אחרת. היא השקפה מיוחסת לאליהו. ולפיכך החשיבו ונזכר שהוא הציר בגיל והשלם בחוכמה. והחל להוכיח את איוב, ולחס הסיכלות במה שהיה קשה וחמור בעיניו, הוא כבר העריך להתפאר בפעולותיו, וכן גינה השקפות שלושת חבר בהשגחה, ואמר דברים בחידות נפלאות. כאשר יתבונן בדבר ומתבונן, כן, סליחה, עכשיו הרמב"ם קובע פה שהוא אומר חידות נפלאות, והרמב"ם מנמק, למה חייב להיות שיש משהו כוונה נסתרת, איזשהו עומק, לא, עומק מוסתר, אניגמטי בדברי אליהו, כאשר יתבונן בדבר המתבונן, יתפלא ויחשוב שלא אמר מאומה נוסף על מה שאמרו אליפז ובלדד וצופר כלל, אלא כפל ענייני דבריהם במילים אחרות ועושים בחוותן. אומר, המתבונן, לא רק הקריאה שטחי, המתבונן בשלב הראשון, יתפעל ויחשוב שלא אמר מאומה, נוסף למה שכבר אמרו שלושת הרעים. כי הוא לא חרק מתוך אחת איוב, גם הוא מאשים את איוב, ותראו השם בצדק, גם הם עשו את זה. ותראו נפלותה במציאות, ושהוא יתעלה לא אכפת לו בצדקת ציבור בשעת הרשע, וכל העניינים הללו כבר אמרו מחווי רב. אלא שאם ההתבוננות יתבאר לך בהתבוננות שנייה ושלישית, עניין הנוסף אשר חידי שבוי המטרה, ולא קדם אותו העניין, זאת אומרת. אז למה הוא אומר, למרות שנראה על פניו כאילו הוא לא מוסיף כלום, הוא רק חוזר ומשחזר את דבריהם, לא ככה. בעומק, עומק העניין, יש לו תפיסה חדשה, אבל היא נאמרה בחידות נפלאות, וצריך לשלוף את זה מתוך הכתובים. כרגע אני לא רוצה לשלוף את המשמעות הזאת, ולמען האמת נמתין עם זה לפרקים המוחים יותר שהמענה שלו, אבל נצביע על כך שהרמב״ם פה שם את האצבע לבעיה, ופתרון שלו שחייב להיות שהוא אכן מחדש תפיסה חדשה בהשקפה. בצורה דומה הולך גם הרמב״ן, גם הרמב״ן רואה בליהו, הוא מציב את אותה הבעיה, וגם כן מרת פחות או יותר לו מושך לאותו כיוון, וכאן נוסיף מרת הרמב"ן מוסיף או מציג בתחילת דבר פה פרק למד בית שיש בעצם שתי גישות לצדיק ורע, לא וזה תמה גדול, במתי כן השאלה הזאת, אליהו, שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, חוץ משתי הדעות הללו, שבועות לא תלחת קל או חמור במשפט בצגת והחברים, או שמקרה גדלת הפיקור של דת איוב נותן ומתעונן עליו. מה יש פה בעצם? או דעה אחת דתית, פורום של הרעים, שאיוב מקבל את עונשו בצדק ובמשפט, או דעת איוב שאין השגחה. ועל פניו, באמת תיקן השאלה הזאת, שהרמב"ן מצביע, שאם תגיד כל מיני תשובות אחרות שמופיעות בספרות המחשבתית, הנה לא ראינו שהזכיר לי הוא באלה דבר, וכולי וכולי, ולכן, עכשיו הרמב"ן מצביע על כך, שבתוך הכתובים לדעתו יש סימנים, שלי הוא גם כן, הוא בסדר. והיינו מעבר לזה שהכתובים פה בפרק למדבית, מציגים אותו כשונה מהם, כפי שהוא צועק, כפי שהם קבוצה של שלושה זקנים והוא צעיר בודד, אלא גם אומר הרמב"ן, בסוף הסייף, איוב אלף כל, איוב אף פעם לא עונה לו. אם איוב לא, לא, הוא לא מגיב, זה דינמיקה אחרת, זה אומרת, הוא במקום אחר, כנראה לרעים הוא רצה להגיב, ולאליהו הוא כבר לא רוצה להגיב. נוסף וכך אומר הרמב"ן, ותראה שאיוב מידע ששמע דברי אליהו לא ענה אותו דבר, והנה זה יורק, הייתה תשובה מחודשת, לא כדברי החברים. הרמב"ן לא מניח שאיוב פשוט התייאש ונמאס לו לענות, אלא הוא חושב שדברי הרעים הייתה לאיוב תשובה, ודברי אליהו אין לו תשובה, ולכן הוא לא עונה. וקיבל איוב את דבריו, והיו טענותיו מספיקות לשאלותיו, וכן קיבל עליו השתיקה. ואליהו אמר לו, פסוק בפרק ל"ג, אם יש מילים, השיבני, והוא לא עונה לו, כנראה שאיוב משתכנע. לומר שמבקושה ותן תשובתו, והוא התעצב כאן נגד דבריו. ועוד בסוף הספר, הקדוש ברוך הוא נותן נקודות זכות לאיוב, נקודות חובה על הרעים, ולא לליהו. ככה יתברך ויתעלה, ישים החברים מטענותיהם, אמר כי יצטרכו לעולה שיחפר עליהם כי לא דיבור נכונה, ולא ישים את אליהו ולא צריכו כפרה, גם זו ראיה שדיבר כרוג מטענתו המחודשת, לא על דרך החברים. אוקיי, עכשיו הרמב"ן בא ויש איזו טענה נוספת, שדעתו אליהו מדבר בשם החוכמה בניגוד לרעים, הרים היו טענותיהם מסברה, היו טענותיהם סברות, היו טענותיהם ממחשבותיהם, ולא תמצא במי שזכיר שמה חוכמה, וכולי. והנה אלוהו אמר תמיד שכל דבר בחוכמה, הוא מביא כמה פסוקים, גם זו ראה שדעתו מחודשת, וכאן נקודה חשובה. והיא בחוכמה מקובלת, ואנשי התורה והנבואה. הרמב"ן חושב, שאיוב פה מדבר בשם חוכמת התורה, ויותר נכון, בשם חוכמת התורה, חוכמת הנסתר, או בעצם מהכרת עולם הקבלה, והרמב"ן פה באמת מכניס בפרשנתו לאליהו מושגים קבליים שהם באים לפתור, או לפתור את השאלה שצדיק ורע לו לדעתו, שהרמב"ן מקשר את זה עם תזה שאליהו הוא משפחת אברהם. הפסוק אומר, אליהו בן ברכי הבוזי ממשפחת רם. אז אני לא נכנס פה לזיהויים הפרשנים, מי בדיוק, איפה למקם אותו ובאיזה גניאולוגיה לשים אותו. הרמב"ן אבל ממקם אותו במשפחת אברהם. אגב, גם רש"י כותב כך, משפחת רם אברהם. וגם אבן עזר כותב, והקרוב שהוא אבי אמינדב, את הרם שבגיעת רות, והוא מבני ישראל. דיינו, לא מעט פרשנים קלאסיים חושבים שאליהו מדבר בשם היהדות, או בשם התורה, בניגוד לרעים, ולפי הרמב"ן מדבר בשם התורה בנושא כזה חשוב, זה בעצם מדבר בשם חוכמת הנסתר, ואם כך, אליהו באמת בא עם בשורה חדשה. עכשיו, מצד אחד, כזה ההכרח שלהם, מה שמביא אותם לטיעונים הללו, הוא מאוד ברור. מאוד ברור ש הוא בא וטוען טענות נשגבות, יומרניות ביותר, אפשר להגיד שהוא לא רק צעיר, הוא גם עם הרבה מאוד יומרות. עכשיו איוב לא עונה לו. אפשר לטעון עם הרעים שהם חברים שלו, שהם זקנים, וכבר ראינו לא פעם ולא פעמיים, שאיוב מאוד חשוב לו המעמד החברתי, הוא אומרת, ממי הוא כן מוכן לקבל כבוד, למי הוא בז, את מי הוא סופר, את מי הוא לא סופר, וכזכור ראינו פרק למד שיש אנשים שהוא מודיע שהוא לא סופר אותם, אז יכול להיות שגם את אליהו לא סופר. אליהו זה צעיר, איוב כבר סחוט נפשית, הוא תשוש, אין לו כוח יותר, ולכן הוא לא מגיב. זה ודאי פרשנות אפשרית, הרמב"ן לא הולך בדרך הזאת, אלא הוא לא מגיב, כי הוא צודק, ודענו שליומרה יש כיסוי. אחרת הקדוש ברוך הוא היה, אם לא היה לזה כיסוי, הקדוש ברוך הוא היה כבר בתור השופט בתום הקרב, היה מודיע גם על זה. וכן כאמור, לפי הרמב"ן, בעצם הוא נותן את התשובה. עכשיו, צריך שגם לפי הרמב"ם, במידה רבה, תשובתו של איוב הוא תשובה. אני אסביר, הרמב"ם מציג במעון נבוכים חמש שיטות בהשגחה. הוא פורס אותם, זה הוא כותב במסגרת הדיון הפילוסופי שלו. חמש שיטות בהשגחה. אחר כך הוא מזהה חמישה דוברים בספר איוב. ארבע הראשונים הוא מזהה עם ארבע דעות בתפיסות ההשגחה. והוא לא, לגבי אליהו, הוא לא ממש כותב שאליהו הוא תואם את הדעה החמישית והנכונה, אבל הוא די משאיר את זה כרמז אב וחשוב, שהוא אומר דברים מאוד מאוד חשובים, ולכאורה זה תואם את הדעה החמישית בהשגחה, דהיינו הדעה שהוא מאמין בה. אז שניהם מעניקים כמו אליהו מעמד עצום. עכשיו, הבעייתיות עם זה היא כפולה. א', אחד נמצא בפסוקים. כפי ששניהם אומרים, בפסוקים על פניו יש חזרה על דברי הרעים. ואז הרמב"ם מדבר שהוא מדבר בחידות, הרמב"ן גם כן אומר שהוא מדבר בשם חוכמת הנסתר, זה כמובן לא בדיוק ניכר על פני השטח בכתובים, זה דורש פרשנות שהיא בעצם מחפשת את ה... או שמניחה חידתיות בהתבטאויות שלו. כמו נבחן זאת במשך סדרת השיעורים הזאת. נקודה נוספת היא, אם איוב קיבל את התשובה מידי אליהו, מה התפקיד של התגלות השם מן הסערה? מה בדיוק הקדוש ברוך הוא בא כשהוא משיב מן הסערה? אוקיי. עכשיו, אז כמה הוא אומר, רואים הדברים למי שאמרם, והדברים דורשים בחינה במשך הפרקים הללו. ניתן, כפי שאמרתי קודם, להביא את אליהו לא בתור מבשר בשורה חדשה, אלא לתת לו תפקיד דרמטי בעלילה. בסופו של דבר, זה דיאלוג. בדיאלוג, לפחות בדיאלוג מוצלח, יש לא רק תכנים, אלא גם איזו דרמה מסוימת. אם נאמר זאת, אם נחבר את המצלמה, אז אני אומר זאת בצורה ישירה. כל מי שקורא את הדיאלוגים של אפלטון, לעומת רבי יהודה הלוי, לעומת הכוזרי, הוא רואה מה, כמה הוספת נופך הדרמה לדיאלוג, משפר ומשכלל את היצירה. ואפילו מסגרת הכוזרי, אפשר להגיד כך, שכולנו זוכים היטב את מאמר ראשון, שבו יש איזו עלילה, איכשהו אומרת, ואיזו דרמה מסוימת, בניגוד לכל שאמרנו בכוזרי, שהחבר הוא פשוט שואל שאלות הנחתה, כמו איזה גולם ששואל שאלה, כמו מחשב שמציג שאלה, אוקיי, וכאילו יש שאלה מוזמנת, ותשובה, שאלה ותשובה, ובידה רבה, זה סבב מחשבתי שאלמנט הדיאלוג הוא חלש ביותר, ולכן הכתובים פה רוצים להכניס את המרכיב הדרמטי, אפשרי. ובוודאי שפרק למדבית מציג נופך הרבה יותר דרמטי מאשר רוב המענות השפקים הקודמים שהם די דומים לכוזרי, ויען ויומר. אפשר אולי להוסיף נקודה נוספת, שתפקיד הדרמטי פה הוא לא רק להראות שאיוב תשוש וזהו, אלא זה בעצם מה לומר שלאיש אין תשובה. איוב מציג בעיה אוניברסלית, ונדמה שהזכרתי באחד הפרקים הראשונים בסדרה הזאת, חז"ל מדברים על זה כהבעיה אוניברסלית. התנ"ך לא מדבר בשום בעיה אחרת חוץ מזה. כשמשה רבנו אומר, הודיעני נא דרכיך, משה רבנו, בדקת הצור, ניתן לו הזדמנות חד פעמית לשאול את השכינה על דרכי הנהגת העולם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, משה רבנו אומר, הודיעני דרכיך וידעך, והקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו, נותן לו את ה... נותן לו כאילו את לשאול את השאלה, אומרים בחזרה בגמרא ברכות דף זין, שמשה רבנו שאל, פנימה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זאת הבעיה. עכשיו רוצים לבוא ולומר, הראים ואליפז, ואליהו, סליחה, מאוד שונים. כפי שאליהו אומר, הם חבורה, הם זקנים, הם מדברים בשם מקורות הסמכות וניסיון החיים שלהם, הוא מדבר בשם החוכמה, הוא צעיר, הוא נמרץ, הוא בא מרקע אחר, אם ניקח את הרמב"ן, אז הוא בכלל, הוא מייצג משלשלת אחרת, הם מייצגים את חוכמת האומות, הוא מדבר בשם חוכמת אברהם, ומה אתה בא ורואה? הוא לא עוזר, הוא לא עוזר, הוא לא עונה, איוב לא משתכנע מהם, גם הוא משתכנע ממנו. בין אם הוא עונה, בין אם הוא שותק, הוא לא משתכנע, זה רק בא להראות כמה, שבסופו של דבר, איש לא יוכל לענות על השאלה, עד שלא נגיע למלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא יענה את איוב מן הסערה וישיב לו. זה כמדומני בהחלט אפשרי. אבל פה אני רוצה ללכת, לקחת את זה למקום נוסף. וכאן, כיפור היא נקודה מאוד חשובה, או בעצם נקודה כפולה, מקווה שספיק את שתי הנקודות כרגע, אם לא, אז בפרק הבא. ואיחר אף אליהו בן ברכי, בוזים שבח אדם באיוב חרא אפו, תחת פרק למד בית, עד צדקו נפשו מאלוקים, ובשלושת רעיו חרא אפו, על השם מצאו מענה והיושיעו את איוב, אוקיי, וכולי. עכשיו אני מדלג פה קצת לתחת פרק למד ג' ואולם שמנה איוב מילאי וכל דברי האזינה. הנה פתחתי פי דיברה לשוני בחיקי, אוקיי, וכו'. אוקיי, וכולי. הנה אם עתיל לו תוותך ואכפי עליך לא יכבד. אוקיי, יש פה בנדמה לי, בליהו, יש שינוי גישה. כמובן, נקודה אחת נצביע כרגע, שנייה כנראה נדחה לפעם הבאה. אליהו ניגש לאיוב מתוך אמפתיה. אליהו רוצה לענות, הוא רוצה להסביר, אבל בניגוד לרעים, הוא ניגש עם אוזן קשבת, או מה זאת כך? במידה רבה, אצל הרעים יש הורדת ידיים. איוב בא וטוען טענות חזקות כפי שמיא, הם יענו. והם אומרים לו, אם בנך החטאו, וישלחם ביד פשעם. ואני יודע אם אני אקח פסוקים מתחת הספר. קרא נא יש עונך, מתחת פרקי, מקדושים תפנה, כי לוויל ירוג כעס ופוטה תמיד קינה, אני ראיתי אביל, אוקיי, אביל משריש, וכל נביאו פתאום, והכוונה מאוד ברורה פה. אתה בעצם... אתה אשם, ואתה בטענות, הנה, לא, אתה תחטוף. האנוש מלוק היצדק, הקדוש ברוך הוא או יגן עליך או יכניס לך. הנה אשר אנוש יכן אלוק, ו... או, למה, אני אקח עוד בהמשך. אני בפרק ח'. אם בניך חטאו לו וישלחם יד פשעם, אם אתה תשחרר כן, ושאלה תתחנן, אם זך וישר מצוין, ואם לא זך וישר, כן, אורחות כל שחרי אל, ותקוות חנף תובד, אוקיי, וכולי. והם אומרים להם, פעם אחרי פעם, בעצם אומרים לו, אתה אשם. הם בעצם אומרים, זה ויכוח תיאולוגי, איוב בא בטענות תיאולוגיות, ואם צריך להיות בוטה ומאשים, בשביל להצדיק את הקדוש ברוך הם יעשו את זה. דיינו, הם לא באים ומסבירים, הם לא מתוך אמפתיה, הם באים מתוך, כמו שמעתי קודם, הורדת ידיים, והם רוצים להצדיק את הקדוש ברוך הוא, ולשם כך הם מרשיעים את איוב. ומגמתם באמת, מגמתם מה זה ככה, להצדיק את דרכי הקל לבני אדם. ואם ההצדקה הזאת אומרת שצריך להרשיע את הרשע, ולדעת איוב גם להרשיע את הצדיק, הם יעשו זאת. הם כאמור יבואו ויכוונו אצבע מאשימה כלפיו, כדי להצדיק את מעשה הקדוש ברוך הוא. אליהו בא ורוצה לשמוע. הוא רוצה לתת לאיוב אמפתיה. מחירות, הוא לא רוצה להאשים אותו ולהצדיק את הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להסביר. הוא רוצה לבוא לאיוב ו... כלומר, אני אעזור לך להבין מה עובר עליך. יכול להיות שהוא יגיד משפטים מאוד דומים. יכול להיות שאת התיאולוגיה שלו הוא יסביר בצורה דומה. אבל זו לא תיאולוגיה שמתעלמת מהצורך הנפשי של איוב. זה לא התיאולוגיה פשוט הכל תוך כדי רמיסת האדם, כי האדם את המדברים חריפים, אלא זה תיאולוגיה בשירות אמפתיה, לעזור לאיוב להתגבר ולהבין. ועכשיו, חרה לו שאיוב צדקו נפשו מאלוקים, אבל הבעיה שלו פה זה א', הוא מקבל זה שאיוב הוא צדיק. בניגוד לרעים, שאומרים שאיוב לא צדיק, כי אם איוב היה צדיק, לא יכול להיות שזה קרה לו, אז לכן הוא רשע, פלוס מינוס, או אלא אם כן הוא צדיק, ועבר ייסורים לשם הטבה בעתיד, אליהו מוכן לקבל את זה שאיוב צדיק. נקודת המוצא שלו מוכנה לקבל את צדקתו של איוב. לא מוכן לקבל שהוא צדיק יותר מאלוקים. ועל זה יש כבר מאמץ, הסביר לי איוב שהוא לא צדיק מאלוקים. אבל הוא מוכן, מחירות, הבעיה של צדקו נפשו מאלוקים. לא צדקו נפשו. אבל הוא לא יכול לצדק יותר מהקדוש ברוך הוא, ועל זה הוא יעמול להסביר לי איוב, הוא יסביר לי גם את דרכי השגחה. הוא בא כאמור כמסביר, נאמר זאת ככה, הוא בא כהורה להסביר לילד מה שעובר עליו, כרב או משגיח שבא להסביר לחניך את... אתה עובר עליו, ולא כאמור כמאשים, לא בעמדה של לעומתיות, אלא בעמדה של סימפתיה. זו הנקודה הראשונה, המבקריטית פה. הוא בא ומוכן לדבר מהזווית של איוב, ובזה הוא לא שינה את התכנים, הוא שינה את הגישה. והדגשתי פה הרבה מאוד בתחילת הסדרה, בפרקים הראשונים, שהדרמה האמיתית של איוב איננו דרמה תיאולוגית, הוא דרמה נפשית. ושהרעים, התות הגדולה של הרעים, הסיבה שהם לא דיברו נכונה, כי הם פספסו את הנקודה הזאת, שהם ראו בזה דרמה תיאולוגית ולא נפשית, הם לא רצו להבין את המציאות הנפשית, מה עובר לאיוב מבחינת תהליכי הנפש שלו, ולכן הם לא מדברים נכונה. כפי שאמרנו אז, איוב לא צודק תיאולוגית, אבל מבחינה חווייתית הוא מדבר נכונה, והוא מתמודד ברמה הנפשית עם משבר אמון. הרעים לא מודעים לזה, והם צודקים תיאולוגית וחוטאים מבחינה נפשית. אליהו בנקודה הזאת מדבר נכונה. הוא מבין את איוב, מבין הכוונה, מגלה הבנה. הוא מבין שיש פה דרמה נפשית אנושית, והוא רוצה לעזור בזה. אז תיאולוגית הוא עם הרעים, אבל נפשית הוא עם איוב. ואם עד עכשיו פגשנו את תיאולוגיה של איוב ונשמה של איוב, או תיאולוגיה של הרעים, שמתעלמת מזה, אליהו ייתן את התיאולוגיה של הרעים עם הבנה של, של, של התהליך הנפשי של איוב, לכן, כפי שרמב"ן אומר, לא נאשים אותו שהוא אינו מדבר נכונה, והקדוש ברוך הוא לא יבוא אליו בטענות. עם זאת, זו דן שאלה פתוחה, האם התיאולוגיה של הרעים היא תיאולוגיה נכונה או לא? ייתכן מאוד שתיאולוגיית הרעים היא תיאולוגיה נכונה, ואז אליהו עושה פה את הדבר הנכון, הוא נותן תיאולוגיה נכונה עם הבנה נפשית, או אומרת, ייתכן שהתיאולוגיה לא נכונה, והוא בכל זאת נותן הבנה נפשית. את זה, מה הוא נותן, מה הוא לא נותן, נבחן בנייד הבא, פעם הבאה. אז כרגע רק אומר כך, מה שאני מציע, שהמפתח להבנת דמותו של אליהו, בניגוד לאמב"ם ולרמב"ן, זה לאו דווקא בתכנים שהוא מחדש, ואלא זה בגישה, שהוא פתאום בא מזווית נפשית אחרת, במערכת יחסים אחרת. ברגע שהיא אומרת את זה, זה משחרר אותי מהדוחק, לומר שהוא מדבר בחידות, הוא מכניס פה תכנים שדומים מאוד, אבל הם שונים מאוד. דהיינו, הפער הזה בין מה שהוא אומר לבין מה שהרמב"ן והרמב"ם טוענים שהוא אומר, הוא מטריד. לכן במציע, הוא באמת, הוא יכול להיות שהוא יחזור לתא תיאולוגיה. ותא תיאולוגיה יכולה להיות נכונה. כבר אמרנו את זה הרבה פעמים בעבר. התיאולוגיה יכולה להיות נכונה, אבל השאלה הסימפתיה. התיאולוגיה יכולה להיות גם לא נכונה. זה אני צריך לבדוק בהמשך. אבל הוא בא בעצם, כמו שהסימפתיה, וזה פה השינוי המשמעותי, ולכן גם איוב, ייתכן שנגמר לו הכוח, כמו שאמרתי קודם, אבל ייתכן שגם איוב לא צריך לענות, כי אין לו התנגדות נפשית אליו, הוא כבר מקבל במה נפשית, הוא כבר מתחיל לעבור דינמיקה אחרת. זו נקודה אחת, זה 50% מהסיפור, ה-50% האחרים, נדבר על זה בפעם הבאה.